אז המסורת הזאת, מסורת שתובנה יושבת בתוכה, נקראת המסורת של מדיטציה תובנה, Insight Meditation Tradition, והיא בעצם מסורת יחסית חדשה, היא התפתחה, היו כמה מורים מרכזיים בתחילת ואמצע המאה ה-20 שלימדו בתאילנד ובורמה, שבעצם מסדו את הדבר הזה של למסור הנחיות מדיטציה בריטריטים למתרגלים שהם לא נזירים. עד אז באותן מדינות זה היה מאוד נהוג שנזירים היו מתרגלים הרבה, ובעלי בתים ובעלות בתים היו מגיעים ומגיעות למנזרים, נותנות מנחות ואולי מתרגלים קצת עם הנזירים, אבל ככל שאני יודע לא היו מוסדות תרגול שממש יועדו למה שבמסורת נקרא בעלי בתים. לא שאני מניח שיש פה יותר מדי בעלי בתים, אבל לא נזירים. בכל מקרה. ומורים מערביים ומורות מערביות שלמדו במסורת הזו, הביאו את ההוראה הזאת לארצות הברית, לאנגליה, לישראל, לעוד כמה מקומות, וקראו לה המסורת של מדיטציה תובנה, Insight Meditation Tradition. עכשיו במסורת של מדיטציה תובנה התקבעו כל מיני דברים, למשל המונח שיחת דרמה. חלק מהמונחים במסורת של מדיטציה תובנה התקבעו ככאלה פשוט כי הם נוצרו על ידי תאילנדים ובורמזים שלא באמת ידעו לדבר אנגלית, ואז הם כתבו משהו כמו דרמה טוק, שזה לא ממש מונח, ואז אנחנו תרגמנו את זה לעברית, ואז יצא שיחת דרמה, אז אנחנו קוראים לזה ככה. זה בעצם זמן שבו המורים מדברים. זה מה שקורה. אז זה מה שנעשה עכשיו. ובוא נשב 2-3 דקות לפני שאומר עוד. אז בשיחת הדרמה הזאת הייתי רוצה לדבר על הדרמה, זאת אומרת על הדרך הבודהיסטית, לנסות לתת איזושהי תמונה ראשונית ויחסית מקיפה של הדרך הבודהיסטית בצורה שהולמת את האופן שבו הבודה דיבר עליה. ובודה דיבר על הדרך בכל מיני הזדמנויות ובכל מיני אופנים, ועכשיו שנייה כהערת שוליים, והיו כמה הערות שוליים אינפורמטיביות כאלה, כי זה חלק מההיכרות עם מה שאנחנו מדברים עליו, בהערת שוליים מי זה הבודה ולמה אני מתכוון שאני אומר הבודה אמר, אז הבודה היה אדם, נולד בשם סידרתה גוטמה, בהודו של מינוס 500 לספירה, בצפון הודו, יש סיפורים על הולדתו והתבגרותו, אבל אם נתמצת אותם אפשר לומר שהוא בגיל הבגרות המוקדמת, יצא למסע תרגול אינטנסיבי, משמעותי, מתוך הנחה שניתן למצוא מקום שיש בו הפוגה של כל סוג של סבל, טרנסנדנציה, הליכה מעבר לכל סוג של סבל, ואחרי כמה וכמה שנים של מסע מאוד מאוד אינטנסיבי ומסור מהסוג הזה, בלוויית מורים מוכשרים, ולאחר שהוא מיצה את ההוראה שלהם בהנחיית האינטליגנציה וההתנסויות שלו, הוא הגיע לתובנות, כן? או לניסח אופני עבודה שמוליכים לאותה נקודה שאליה הוא שאף להגיע ולדבריו הגיע. זאת אומרת, הפסקה מוחלטת, הפוגה מוחלטת של סבל, קושי, אי נחת, חוסר שביעות רצון וכן הלאה. עכשיו, לאחר שהוא עבר את המסע הזה והגיע למיצוי שלו, הייתה לו קריירת הוראה ארוכה ודי מצליחה, ובמהלכה הוא דיבר להרבה אנשים, והדברים שהוא אמר נזכרו על ידי מי שהיה, ועכשיו מה שאני אומר הוא לא ידע היסטורי מוחלט, אלא זה מה שנהוג לומר במסורת. מה שאמרתי עד עכשיו הוא כנראה גם באמת היסטורית, ולא רק סיפור מסורתי. מה שאני אומר עכשיו הוא לא, הוא סיפור מסורתי. הדברים שהוא אמר נשמרו ונזכרו על ידי העוזר שלו, אננדה, שגם היה בן דוד שלו, והזכרתי אותו אתמול, חמודי. הוא החמודי של המסורת, והוא זכר את הדברים, כנראה שגם אנשים אחרים זכו אותם, וזמן מה, אני לא זוכר את מניין השנים המדויק, לאחר מותו של הבודה, שמת בגיל 90 בערך, התכנסו יחד, סיפרו את הדברים האחד לשני, כן? הייתה מסורת של העברה בעל פה, ואחרי כמה שנים של הימשכות מסורת של העברה בעל פה, הדברים הועלו על הכתב. הם הועלו על הכתב בשפה הפאלי, כן? שהיא מין סנסקריט צ'וקומוקו כזה, כאילו גרסת לאו-פיי של סנסקריט. אז הם עלו על הכתב בשפה הפאלי, וככה הם נשמרו. הם בעצם נשמרו בשפה הפאלי, הם גם תורגמו לסינית וכן הלאה, ומתוך השורש הזה שנקרא הקנון הפאלי, כן? זאת אומרת, אסופת הדרשות שהבודה לימד, נזכרו בעל פה ונרשמו בפאלי, מתוך הקנון הזה נולדו מסורות בודהיסטיות שונות. המסורת המקורית המשיכה בהודו והתפתחה לאורך כמה מאות שנים, עד שהיא הוכחדה מהודו, והתפשטה למקומות אחרים, חלקה עברה למקומות אחרים בנוסח שקרוי תרוודה, שהוא לכאורה, ולא רק לכאורה, הוא יותר נאמן, הוא לא נאמן לגמרי, אבל הוא יותר נאמן למה שהבודה לימד, וחלקן התפזרו למקומות אחרים, גם מקומות אחרים באסיה, תחת הכותרת מהיאנה, שזו מסורת שלקחה לעצמה רשות לחדש יותר, כן? ויש לה הרבה יותר הסתעפויות מאוד מאוד מגוונות, כן? הבודהיזם הטיבטי הוא בודהיזם מהיאני, וזן הוא בודהיזם מהיאני, ואתם יכולים, אם אתם מכירים קצת, אתם יכולים לראות כמה זה שונה, כן? הבודהיזם הטיבטי זה דבר מאוד שונה מהזן היפני או מהצ'אן הסיני, כן? אז המהיאנה היא באמת מסורת מאוד מאוד רחבה. אוקיי, סגור סוגריים, נחזור. אז אני מתכוון להציג את הדרמה באופן שהוא יחסית הולם לאיך שהבודה הציג אותה בדרשות שלו, וישנן לא מעט דרשות שבהן הוא חוזר על כמה נוסחים מאוד מאוד בסיסיים. אז אני אחזור ואתאר את אותם נוסחים מאוד בסיסיים, כדי לתת באמת אוריינטציות ראשוניות למה היא דרך התרגול הבודהיסטית, למה היא הדרמה. הבודה הבודה התחיל את ההוראה שלו בנוסחה אחת, ובעצם אני אשתמש פה בשתי נוסחאות מרכזיות בשיחה הזאת, ואחת מהן תהיה drop down menu כזה, שאתם לוחצים על משהו ונפתחים עוד, נפתחים עוד תפריטים. אז הנוסחה הראשונה שהבודה הציג, והיא מקובלת על ידי כל המסורות הבודהיסטיות, כולל המהייניות וכן הלאה, נקראת ארבע האמיתות. כן? ארבע האמיתות של האצילים, או ארבע האמיתות הנאצלות. ארבע האמיתות. ארבע האמיתות אומרות כך, א', ישנו סבל. כן? בודה מתחיל מזה, ישנו סבל. כן? זה מאפיין של החוויה האנושית. כולם סובלים, כולם סובלים. עכשיו, מהזווית של הדרמה, או המנדט של הדרמה, הוא הסבל שנוצר על ידי הלב והתודעה. זה לא צריך להגיד, ואנחנו לא צריכים להתיישב לתוך ההנחה, שכל סבל נוצר על ידי הלב והתודעה. ברור שזה לא נכון. סבל מגיע מהרבה מקומות, יש לו הרבה סיבות, יש לו הרבה צורות, כן? אבל המנדט של הדרך הבודהיסטית, הוא הסבל שמגיע מהלב והתודעה של עצמנו, והדרך הבודהיסטית היא מאוד רדיקלית בהזמנה שלה לפתור או להתיר את הסבל הזה שנוצר על ידי הלב והתודעה באמצעות הלב והתודעה. כן? היא הולכת מאוד רחוק עם מה שהיא מציעה כאפשרות בשבילנו מבחינת הפתרון של הסבל. שנוצר על ידי הלב והתודעה ודרך הלב והתודעה. אז האמת הראשונה היא האמת בדבר הסבל, האמת השנייה היא האמת בדבר הסיבה לסבל או מקור הסבל, השלישית היא בדבר הפתרון האפשרי של הסבל, והרביעית היא בדבר הדרך לפתרון הסבל. אני אגיד קצת על שלוש הראשונות והרבה על האחרונה. אוקיי? זאת תהיה, האחרונה זה יהיה drop down menu של הנוסחה הבאה שממנו היו, עוד תפריטים. אז מהו סבל ומהי אי נחת? כן, המילה שהבודה השתמש בה היא דוקה. שדוקה לא בדיוק אומרת סבל. התרגום שאני מתרגן כאן לסבל הוא בעצם לא מוצלח והוא קצת מוגזם. אני אולי עוד מעט יעבור להשתמש במילים אי נחת, או שאני פשוט אמשיך להגיד דוקה. כן? כי דוקה היא מציינת ספקטרום רחב של חוויות, ובאמת הדרמה נועדה לפתור או לעזור עם ספקטרום מאוד רחב של מצוקות ומורכבויות. כן? אני עברו הרבה שנים מאז שקראתי את פרויד, וגם שקראתי נהניתי, אבל לא ממש הבנתי. אבל כן זכור לי, אולי מתוך הקריאה ואולי מתוך מקום אחר, אנקדוטה אחרת. לא, אני די הבנתי, מסתם. בכל מקרה. מבחינת ההצגה הפרוידיאנית, השאיפה היא למידת הסבל הנורמלית. נכון? למידת הסבל הנורמלית בקיום האנושי, שהיא מידת סבל יפה. כן? זה לא חורג לכדי נוירוזה, מציקה באופן מיוחד, זה לא מונע את התפקוד, אתה כן יכול לתפקד בתוך יחסי עבודה ויחסי אהבה, כן, אבל מידת אי נחת. הדרמה היא יותר יומרנית מהבחינה הזו, הדרמה אומרת, אוקיי, כאילו אפשר לפתור, אפשר להתיר, אפשר להרגיע רמות הרבה יותר מעודנות של סבל, וגם התודעה האנושית יכולה לדעת מחוזות שהם חופשיים בצורה דרמטית מסבל, גם אם או מדוקה, או מאי נחת, או מכובד משקל, וכן הלאה, גם עם ההגשמה שלהם ביום יום, היא הגשמה שכרוכה בפשרות. אז דוקה, אני שמעתי איפשהו, ואני לא מומחה לפאלי בשום קנה מידה, אבל שמעתי איפשהו ושמעתי את זה מספיק פעמים בשביל שאני אאמין בזה, אני לא יודע אם זה מהימן, אבל שמעתי את זה כמה וכמה פעמים, שהמקור למילה דוקה, הוא איך קוראים לזה, לציר של העגלה, לציר שמחבר בין שני גלגלים, יש לזה שם, שם יפה. סרן, זה מה שסרן אומר? מה זה? עיצול. תודה, שם נורא יפה. אז אוקיי, אז יצול העגלה, או הציר שמחבר בין את שני הגלגלים, שהוא קצת פגום, שקצת יש בו איזו דפיקה. אז זאת דוגה, זה קצת דפוק. כן? זה לא מושלם, זה איך שעובד, אבל זה חורק. כן? ובודה מתחיל משם, הוא אומר, אוקיי, זה האירוע. זה חורק. זה לא מושלם. ומשם אנחנו מתחילים. קודם כל להכיר בזה, וקצת להבין את זה. הבודה פירט כמה סוגים של דוקה. כן? שנייה, חזרה לסוגריים הקודמים. אנחנו אומרים שהבודה נורא אהב רשימות. לא בטוח שהבודה אהב רשימות, אבל העניין של מסירה בעל פה, לאורך כמה עשרות או מאות שנים, הולך ממש טוב ברשימות. אתם מבינים למה אני מתכוון? ואז ככה זה encapsulated, וככה אתה כותב את זה ברשימות. אז אכן, פה יהיו הרבה רשימות. כן? הבודה הציע, או זה נרשם, כשלושה סוגים של דוקה, או סבל או אינחת. את זה לא צריך לזכור, כן? זה רק לרושם כללי. סוג אחד זה דוקה ברורה, בסה, בסה לך. נפרדו ממך, עזבו אותך, הפסדת, כן? ואני לא צריך להמשיך, כי... בסה. To say the least, מה שנקרא. ויש את זה, זאת אומרת, יש את זה. החיים, הם יכולים להיות אכזרים, ובודה צריך לזכור, לימד במינוס, בהודו של מינוס 500 לספירה, היה רע. היה רע. רע. כן? אפילו יותר רע מעכשיו. היה רע. עכשיו די רע. בכל מקרה, אז זה סוג אחד של דוקה, שרע לך, וברור שרע לך, ברור למה רע לך. ישנם גם סוגים יותר עדינים של דוקה. סוג יותר עדין של דוקה הוא הדוקה של שינוי. דוקה של שינוי. אז זה יושב במדיטציות, יושבת במדיטציה, ודווקא בסדר, נחמד. אבל משהו בתודעה שלך או שלך יודע שזה לא יימשך. כן? ומשהו בתודעה מנסה לתפוס. כן? אוקיי, ככה, ככה, ככה. ואם אני אצלם את הילדה 300 פעמים ביום, אז זה יישאר ככה. זה לא. משהו בתודעה מנסה, הנה, ככה, ככה זה יישאר. כן? אבל זה לא. והתודעה יודעת את זה, התודעה מבינה את זה, וגם זה דוקה. כן? אז עכשיו טוב, אנחנו במקום בטוח, יש לנו תנאים נפלאים, אנחנו מסביבנו אנשים ידידותיים, כן? בסך הכל. אנחנו שומעים טיצ'ינג שניתן ליהנות ממנו. יופי, נפלא. והתודעה יודעת שזה ישתנה, שזה יחלוף, שזה ישתנה, ויש דוקה שקשורה בזה. אתם מצליחים להבין למה אני מתכוון? כן? ויש איזה, if you're anything like me, יש איזה חלק נאירוטי במיינד שמנסה, אוקיי, אבל בוא, אבל בוא, אבל בוא, וזה יכול לעבוד to an extent, אבל רק בצורה נורא מוגבלת. כן? זה דוקה של שינוי. אניצ'ה דוקה. אניצ'ה, המילה אניצ'ה, פירושה שינוי, השתנות, ארעיות, או אי-מהמנות. אניצ'ה גם אומר אי-מהמנות, דברים לא עד הסוף מהמנים. עכשיו, זה לא אומר, אגב, זה לא אומר שאתה לא יכול לעשות השקעות פנימיות משמעותיות וארוכות טווח. זה לא אומר את זה. זאת אומרת, כן, ואנחנו נגיע לזה כשנדבר על קרמה, אם נגיע לזה, כן, בבודיזם בהחלט יש מקום להשקיע בטיפוח ארוך טווח ודברים שמטופחים לאורך זמן, כן, נשארים וכן, הולכים ומתגברים, כן? אז זה לא הולך לרדיקליות ניהיליסטית כזאת של טוב, במלא הכל משתנה, כי ברור שזה לא נכון. נכון? ברור שזה לא נכון. ברור שאם אתה מטפח טוב לב לאורך 10 שנים, 20 שנה, אתה תהיה אדם אחר מאשר אם תטפח קנטרנות ונרגנות למשך 10 או 20 שנה, נכון? יצא ממך משהו אחר, העולם יהיה אחר בשבילך, כן? אז גם לזה יש מקום, אפילו מקום די משמעותי בדרמה, אבל הזווית של אניצ'ה, הזווית של הראיות, היא מסבירה חלק מהסבל, היא מסבירה חלק מהדוקה, הדוקה של שינוי. יש לנו דוקה של מה שהבודה קורא לו סנקרה דוקה, שעכשיו אני אדבר על זה במילים שלי, אני לא יודע אם זה לגמרי נאמן לאיך שהבודה דיבר על זה, אבל סנקרה דוקה, אחת הדרכים לדבר עליה, זה התפיסה של הצורות, התפיסה של דברים פנימיים וחיצוניים, כאילו הם באמת נמצאים שם, קיימים מצד עצמם, ולכן גם ברי השוואה עם משהו אחר, או ברי השוואה לעצמם בעבר או בעתיד, ולכן לא מושלמים מבחינה מהותית. זאת סנקרה דוקה, לראות דברים כאילו הם קיימים מצד עצמם, ולכן סופיים, ברי השוואה ולא מושלמים. זה היה ניסוח שלי למה זה סנקרה דוקה. וחלק מההזמנה לשחרור היא הזמנה ללכת מעבר, לראות מעבר לסנקרה דוקה. זה השנייה מגיעה מזווית אחרת, ואנחנו לא נתעכב על זה. אוקיי? שלושה סוגים של דוקה. דוקה-דוקה, או דוקה-דוקה-תה, נדמה לי קוראים לזה, חרה. בסדר? הניצ'ה-דוקה, שזה בסדר, אבל... אבל האנגזייטי שמגיע עם זה, וסנקרה דוקה. אפשר לדבר על סנקרה דוקה גם, אתם אולי מכירים את התחושה המציקה הזאת, אולי לחלקכם יש אותה כאיזה טוויץ' אקזיסטנציאליסטי כזה, של אתה מרגיש שדברים הם לא, שאיכשהו אתה רואה ומרגיש אותם, אבל אתה לא עד הסוף רואה ומרגיש אותם בצורה האמיתית ביותר שלהם. כן? יש משהו שהוא לא מסופק, משום שהוא מרגיש שדברים לא מרגישים לגמרי, אני לא מדבר על מה שתורגם, שוב, נזכרתי בפרויד עכשיו כעל בית, או מה שנקרא, מה היה את ה-on-canny, אני לא מדבר על on-canny, אני מדבר על תחושה הרבה יותר עדינה, שאתה במגע עם דברים, אבל אתה מרגיש, אני לא יודע אם אני לא יודע אם אני קורא אותם בשפתם הנכונה עד הסוף. גם זו יכולה להיות דוגמה לסנקר הדוקה. שלושת סוגי הדוקה האלה. אוקיי, דוקה. כיסינו? אתם מסכימים? יש מישהו שמרגיש שזה לא נכון והחיים מושלמים ואין אי נחת? אוקיי. כיסינו את הנקודה. כמובן, אם שנייה להיות עוד קצת כנה, ברור שיש עוד סיבות לאי נחת, גם פנימיות, ברור שגם לפסיכולוגיה יש מקום וכן הלאה. זה לא באמת שהבודה פה מכסה את כל הסיבות והגורמים לאי נחת, אבל נשאר עם הרשימה הזאת. ואז יש לנו את הסיבה לאי הנחת. הבודה מניח נוסחה פשוטה, הוא אומר, אוקיי, הסיבה לאי הנחת, הוא מדבר עליה כהאחזות או השתוקקות שמובילות ללידה מחדש כאן ושם. זה בייסיקלי אומר שאתה נמצא עם החוויה ביחסים של תעתוע ואי שלום שנובע מתוך התעתוע הזה. אתה לא מבין, אתה לא רואה דברים עד הסוף, את לא רואה דברים עד הסוף בצורה לגמרי מלאת תבונה, ועל סמך התעתוע הזה נולד מיקוח כל הזמן עם החוויה. נולדת אי נחת, נולדת זזית ביחס לחוויה. הבודה מדבר על שלושה סוגים, של, כי אמרנו שהוא אהב רשימות, למרות שאולי הוא לא אהב רשימות, אנחנו לא יודעים, אבל יש רשימה. הבודה מדבר על שלושה סוגים של האחזות או השתוקקות. אחד זה ההשתוקקות או האחזות בהנאות חושים. נעים לי, ואני רוצה שיהיה לי נעים עוד, ואני לא בטוח אם זה יימשך, כן? ולכן עולה הניצ'ה דוקה לגבי הנאות חושים. חושים כאלה ואחרות, אני רוצה כך, אני רוצה אחרת, כן? הנאות חושים. אני רק רודף אחרי נעימות כאן ושם, נעימות כאן ושם. עכשיו, אני לא הייתי אומר שנעימות היא בהכרח דבר רע או בעייתי בפני עצמה, אבל הבודה מצביע, יש פה איזושהי מלכודת בשביל הלב והתודעה. אם זה מה שאתה מרכז כחיפוש של חייך, החיים שלך הולכים להיות קצת עלובים. זאת אומרת, אתה הולך לחפש דברים שכן, אולי יתנו לך הנאה קטנה כאן ושם, אבל כאילו... זה לא דבר למרכז סביבו חיים, וזה לא דבר שיוביל לאושר מהימן וארוך טווח. כן. השתוקקות להנאות חושים, והשני הסוגים הקצת יותר אולי מורכבים, הם השתוקקות לקיום, והשתוקקות לאי-קיום. עכשיו, בודה דיבר על זה באופנים מסוימים, אני אגיד, השתוקקות לקיום יכולה להיות התחושה של אני רוצה להיות משהו. כן? או אני רוצה לא להיות משהו. למשל, אתה יושב ואתה מרגיש, אני מתרגל ואני די גרוע בזה. אני באמת חושב שאני לא עושה עבודה כל כך טובה, ויש חלק מהמיין שהיה רוצה להיות בן אדם אחר שעושה עבודה כן טובה. זה לא השתוקקות להנאות חושים, זה השתוקקות לקיום מסוים. אתה רוצה להתקיים באופן מסוים, אתה רוצה שיראו אותך כטוב, אתה רוצה לזכות בערכה, אתה רוצה להצליח ולא להיכשל, כל הדברים האלה, כן, שקורים במי אתה ואיך אתה מתהלך בעולם וכן הלאה, כן, האחזות בדברים האלה וניסיון להיות כך או אחרת, זה רצון בקיום, וישנו רצון באי קיום. אני לא רוצה להיות X, אני לא רוצה להיות כך, או לפעמים עד כדי כך שאני לא רוצה להיות בכלל, ממש, כן? רצון בהשתוקקות להנאות חושים, רצון בקיום ורצון באי קיום. ככלל אפשר לדבר על זה כתנועה של צזזית, כתנועה של מאבק, התנועה של מאבק קשורה גם בקיבוע והאחזות, כן? אם אני רב עם מישהו, באותו זמן גם יש לי דימוי של מי המישהו הזה, שהוא דימוי מאוד צר ומקבע. נכון? תבינים למה אתה כוון? אתה תמיד ככה. אתה תמיד עושה את זה. עכשיו באותו זמן אתה רואה את הבן אדם מזווית נורא נורא ספציפית ונורא צרה ונורא מקובעת, וזה מישהו בשבילך באותו זמן. יש יחסים של מאבק, יחסים של תזזית עם הנוכחות של אותו בן אדם, של משיכה ודחיפה די אינטנסיבית, ואם זה יחסים של קיבוע ומיצוק. כן? ככל שיש יותר משיכה ודחיפה, יש יותר קיבוע ומיצוק, בין אם זה כלפי מישהו אחר, נסיבות מסוימות, כלפי עצמך או עצמך וכן הלאה. אוקיי? אז על זה הבודה מדבר כסיבה לסבל, כסיבה לאי הנחת. הוא אומר הפתרון לאי הנחת, א' הוא אומר הפתרון לאי הנחת הוא אפשרי, והפתרון לאי הנחת נובע בדיוק מהרגעת התזזית הזאת. בדיוק מהרגעת הצמה, הרגעת ההשתוקקות וההאחזות, כן? וכן הלאה. אז זה לא אותו דבר, המילה השתוקקות בעברית דומה מאוד למילה תשוקה, זה לא בהכרח חייב להגיד את זה, זה גם לא ביטול מוחלט של הרצון או משהו כזה, אלא זה הרגעה של יחסי המשיכה והדחיפה, יחסי הצזית, יחסי המאבק עם החוויה, ובמובן עמוק יותר ומהותי יותר, הרגעת הטעות, טעות הראייה, שעליה נשענות התנועות האלה של משיכה ודחיפה, מקח וממכר, מאבק וכן הלאה. והבודה אומר, את זה אנחנו יכולים להרגיע. ואנחנו באמת יכולים. אנחנו באמת יכולים. עכשיו, אפשר לדבר על ההזמנה הזאת לשחרור, at small or at large. כאילו, אתה יכול לדבר על מיני שחרור, ואתה יכול לדבר על להביא את המכה. אוקיי? אז, כרגע הייתי רוצה דווקא להדגיש את המיני שחרור. אוקיי? המיני שחרור זו האפשרות, בכל רגע, בכל רגע, לעשות משהו שירגיע קצת את המאבק. זה לא כל כך קשה. ואפשר לעשות יותר ויותר מיומנים ומיומנות בזה. כרגע בתודעה ישנו מאבק כזה או אחר. אולי אפילו אפשר להרגיש אותו, לזהות אותו, כן? יש התמקחות עם זה, התמקחות עם פה, התמקחות עם שם. זה אולי גם מרגיש גופנית איכשהו. אולי זה מלווה באיזשהו קיבוץ או הסגרות או צדדית אנרגטית. ויכולה להיות ההזמנה, קודם כל להיות רגישים לזה. מודעים לזה, לעצם החוויה של מאבק, כן? ולמתח שיש בה, ולהביא איזה מידה של ידידות לחוויה עכשיו, וקצת להרגיע, קצת להתיר, קצת להתיישב יותר במקום, קצת להתייחס לעצמכם ביותר ידידות. זה שחרור קטן. כן? האם עכשיו אתם ערים לחלוטין? תצביעו אם כן, אבל... אל תצביעו, תגידו בקבוצה מחר. רוב האנשים לא השתחררו באופן הזה. כן, הבודה מצביע על האפשרות גם של שחרור אולטימטיבי. אני הייתי מדבר על זה כאפשרות להיות במגע עם משהו, באמת להיות במגע אינטימי, אינטימי קרוב, אמיתי, מבוסס חוויה, מבוסס תובנה, עם משהו שהוא חופשי באופן מהותי. כן? ולטות לכיוון הזה. לטעות, לנטות, אולי שניהם. לנטות לכיוון הזה, לטעות לכיוון הזה. לטעות או לנטות? לנטות? אחלה. לנטות לכיוון הזה. שהוא כיוון אמיתי. באמת באמת כיוון אמיתי. הוא נדיר. קשה למצוא אותו, אבל הוא שם. האם יש שאלות או התייחסויות על מה שאמרתי עד עכשיו? אם השאלה היא איך לעשות את זה, אז אני אגיע לזה, אבל כל שאלה אחרת... אז בואו נשב לדקה. האמת הראשונה מבין ארבע האמיתות מתייחסת לקיומו, קיומו של הסבל, קיומה של אי הנחת והדוקה. אי מושלמות. האמת השנייה מתייחסת לצמא, להשתוקקות, להאחזות או לתעתוע שבבסיסם כמקור לאי הסבל. האמת השלישית מתייחסת לאפשרות של שחרור. כן? שחרור ברגע, שזה בכנות לא משהו שהבודה אמר, אבל אנחנו אומרים, שחרור ברקע ונטייה לכיוון משהו חופשי באופן מהותי, והבודה גם מדבר על שחרור מוחלט והפסקה מוחלטת של אותו צמא, של אותה השתוקקות, של אותו תעתוע שמוביל לסבל. באמת הרביעית הבודה מדבר על הדרך לשם. כן? עכשיו הדרך הבודהיסטית, הדרמה, היא מאוד ישימה, מאוד מאוד ישימה, ויש דרשות שבהן הבודה אומר, אוקיי, יהיו זמנים של תזזית חברתית, שהחברה הולכת להיות בברדק, כן? שהולכים להיות כל מיני דברים, שאנשים התנהגו בצורה מושחתת, שאנשים, שמה שהיה נדמה טוב עכשיו ייחשב רע, שמה שהיה נדמה רע עכשיו ייחשב יזכה לתהילה וכן הלאה, יהיו זמנים כאלה, בזמנים כאלה תזכור שהדרמה שם בשבילך. ולא רק שהיא שם בשבילך, אלא שהיא גם שם בשבילך בשביל שתיישם אותה, שהדרמה היא נגישה, היא אנושית, היא קלה ליישום. לא יודע אם קלה ליישום, אבל, כן, אבל שם, שם כדי ליישם אותה. הניסוח של הדרך כפולת השמונה מתחיל עם... הדרך כפול, קוראים לזה הדרך כפולת השמונה או הדרך בעלת שמונת הנתיבים, כן? מה שאומר שיש שם שמונה סעיפים שהם עובדים ביחד, כן? זה לא, הם לא מוליכים לינארית האחד לשני, כן? אלא הם עובדים ביחד, אלה שמונה פנים שכדאי להקיף עם תשומת הלב שלך, שכדאי להקיף בחייך ולטפח בהם את הדרמה בדרכים שונות, כן? כל סעיף כזה של הדרך גם מטיל עליך איזשהם משימות או מבקש ממך דברים מסוימים. הסעיף הראשון בדרך כפולת השמונה, כן, הוא השקפה נכונה. השקפה נכונה הוא סעיף נורא חשוב, אולי הכי חשוב. אפשר כן. לומר שהשקפה נכונה וכוונה נכונה הם החשובים ביותר, כל השאר כבר איכשהו יסתדר. השקפה נכונה. השקפה נכונה מזווית דרמית אומרת אוקיי, אתה חושב נגיד את זה אחרת. השקפה נכונה מזווית דרמית אומרת שלפעולות יש תוצאות. ושאתה או את הדבר הכי חשוב שיש לך, הדבר הכי חשוב שיש לך זה הפעולות שאתה עושה, הפעולות שאת עושה והתוצאות של הפעולות האלה. בגרסה רדיקלית אין לך שום דבר חוץ מזה. אין לך שום דבר חוץ מזה, כן, יש לך מספר מסוים שכתוב במחשב שאומר לך כמה כסף יש לך בבנק, ויש לך בית שרשום פה ושם, ויש לך, לכאורה אתה רשום, יש מסמך שאומר שאתה נשוי למישהו או מישהי, או שמישהו כזה או אחר הוא הילד או הילדה שלך, אבל כל הדברים האלה נוצרים ומתוחזקים באמצעות מה התודעה שלכם עושה. ומה שאתה מטפח, מה שאת מטפחת כפעולות של הדיבור, הגוף והתודעה שלך או שלך, זה הדבר הכי חשוב. כן, הבודה בא ושואל, למה זה נראה שיצורים מסוימים, נמקד את זה באנשים, שאנשים מסוימים חווים את החיים כך, ואנשים אחרים חווים את החיים מאוד אחרת. והתשובה שלו לזה זה ההרגלים של הלב והתודעה שלהם, הפעולות של הלב והתודעה שלהם. כן? עכשיו, אל תגלשו עד כדי פרשנות קצת מטופשת, אפשר לומר, של אוקיי, אם אני יחשוב מחשבות חיוביות, אז יהיה לי הרבה כסף, כן? או אם אני יחשוב שאני, כן, תעזבו את שתי יותר, בסדר? אולי, אני לא יודע, אבל זה לא, אני מרגיש זה לא רלוונטי. המנדט של הדרמה זה הלב והתודעה. אוקיי, המנדט של הדרמה זה לא אם יגיע לכם כסף, או תקבלו את מה שאתם רוצים, לא, המנדט של הדרמה זה הלב והתודעה. אוקיי? הפעולות שאתם עושים, פנימיות, חיצוניות, יעצבו את הלב והתודעה שלכם. והמקום שבו אתם באמת חיים, המקום שבאמת משפיע על הקיום שלכם וגם על מה שאתם נותנים ונותנות לאחרים ואחרות, זה הלב והתודעה האלו. אין באמת דבר אחר, אין באמת מקום אחר. והדרמה אומרת בצורה מאוד מאוד רדיקלית, אולי יותר רדיקלית ממה שנדמה לנו, הלב והתודעה האלה מעוצבים על ידי פעולות, ואלה חדשות טובות, כי פעולות אפשר לאמן, כן? אפשר לאמן את הלב והתודעה, ופעולות גם אפשר להבין, הלב והתודעה כבר עושים פעולות. כן? זה אגב חלק ממה שהופך את תרגול הדרמה למורכב, או את השחרור למורכב, שאתה צריך להבין פעולות שאתה כבר עושה בזמן שאתה עושה אותן. אתם מבינים את כוונתי? כן? הלב והתודעה עכשיו מייצרים איזושהי צורה, שדרכה את תופסת את עצמך, ואתה תופס את עצמך, ואתה תופס את ההתרחשות. כרגע אתם תופסים את ההתרחשות, כך או אחרת, יש לכם מחשבות כאלה ואחרות, רגשות כאלה ואחרים, דעות כאלה ואחרות, כל אלה הם יצירי הלב והתודעה של עצמכם. אתם חושבים שאתם יושבים באולם הזה, אבל כל אחד מאיתנו יושב באולם קצת אחר, נכון? בהתאם לאיך שהלב והתודעה שלו עכשיו, תופסים את העולם הזה, את האולם הזה, וגם את העולם הזה, במשתמע. האופן שבו עכשיו אתם תופסים את האולם הזה, את הריטריט הזה, את השיחה הזאת, הוא באופן בלתי ניתן למדידה, נובע ממה שהלב והתודעה שלכם עושים עכשיו. נכון? אפשר להסכים על זה? נדמה שאנחנו יושבים בתוך האולם, אבל אנחנו יושבים בתוך היצירה של הלב והתודעה שלנו, to an extent, אני לא אומר אין אולם, אין שיחה, אני לא אומר את זה. יש אולי, כן, משהו, לא, אני לא, זה לא, כן, אני לא יכול להגיד גם יש, אבל אפשר להגיד בדיוק אין, אבל באופן בלתי ניתן למדידה ובלתי ניתן לתחימה, הלב והתודעה שלכם מעורבים בזה. עכשיו, להבין שהלב והתודעה מעורבים ואיך הלב והתודעה מעורבים, ולהתחיל להיות יצירתיים עם המעורבות הזאת של הלב והתודעה, זו משימה די מורכבת. כי הלב והתודעה ממשיכים לייצר את העולם שוב ושוב, כן? אתם תצאו מהריטריט הזה, ואולי למרות מה שקיוויתם, אחרי 3-4 ימים, היחסים הזוגיים שלכם או whatever בעבודה, לא באמת יהיה לגמרי אחרת. זה לא יהיה לגמרי אחרת. עכשיו, נכון, זה לא יהיה לגמרי אחרת כי זה אותו בן אדם וזה אותו מקום, וזה לא יהיה לגמרי אחרת גם כי הלב והתודעה שלכם הולכים לייצר את זה פחות או יותר באותה צורה, אולי עם תיקוני גבול קטנים טוב לטובה, כן? אולי לרעה, לדעת, כן? ואולי פתח שם איזה מרחב שבו דברים יכולים לנוע, אבל הלב והתודעה שוב ושוב יוצרים מציאויות מסוימות, אופני קיום מסוימים. והדרמה אומרת, אופני הקיום האלה נוצרים על ידי פעולות, אנחנו יכולים להבין את הפעולות האלה, ואנחנו יכולים לשנות את הפעולות האלה. זה מה שנקרא קרמה. זה מה שנקרא קרמה. לפעולות יש תוצאות, אתה יכול להיות אחראי לפעולות האלה, כן? ואתה יכול לשנות אותן, במידה שאתה יכול. במידה שאתה יכול בזמן מסוים. יש זמנים שבהם יש יותר הענות של הלב והתודעה, ואפשר לשנות יותר את האופן שבו הם עובדים, את הקרמה. כן? נכון? אתם יכולים אולי להיזכר בזמנים שבהם הרגשתם שמשהו בחיים פתאום נעשה כאילו רגיש ופתוח, ואתם יכולים להכניס איזה שינוי? אתם זוכרים זמנים כאלה? אולי בתקופות מעבר, אולי אחרי ריטריטים, בכל מיני הזדמנויות כאלה, אולי אחרי טיולים גדולים או שינויים, פתאום יש איזו תקופה שהיא תקופה גמישה ורגישה, היא רגישה קרמטית, אפשר לעשות שם משהו. כן? אולי גם בריטריט אפשר למצוא זמנים שבהם אתם יושבים במדיטציה, ופתאום יש יותר שיתוף פעולה של הגוף והלב והתודעה. ואפשר להסיט את הזרם בצורה יותר, הבודה אומר, לפעמים הזרם של הקרמה הוא כמו נחל קטן ועדין, ואפשר לשים כמה אבנים ולהסיט אותו ככה, לשם, לכאן, ואומר, לפעמים הזרם של הקרמה זה כמו שיטפון שבא עליך, ואין לך שום סיכוי מול הדבר הזה, כן? לפעמים החיים פשוט הרגל, 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 והם ממש לא רגישים קרמטית, ופשוט איכשהו מוריד את הראש, שורד את האירוע, כן? אז הסעיף הזה, או האגף הזה של השקפה נכונה, הוא בייסיקלי הזמנה ממש להיות רגיש ורגישה למה הלב והתודעה אלו עושים עכשיו. כן? ולשאול את עצמך או את עצמך, איך אני מחזיק או מחזיקה את הדבר הזה? קרמה היא לא פונקציה דטרמיניסטית, הלב והתודעה כל הזמן עושים כל מיני דברים, והאופן שבו אנחנו מתייחסים אליהם יכול להיות גמיש ולהשתנות. הבודה אומר, אוקיי, מי שאומר לך, הפעולות שעשית בעבר יולידו בהכרח תוצאות כאלו ואחרות, מונע ממך את השחרור. אל תקשיב לבן אדם הזה. כן? אבל הבודה אומר, כן, הדברים שעשית בעבר, האופנים שבהם הלב והתודעה האלה הורגלו להתנהג, על ידי פעולות רצוניות, על ידי הרגלים של הסביבה, הם כן בהחלט ישפיעו על מי אתה, ואיך אתה חווה את העולם. כן? אבל הוא אומר, אפשר להחזיק את זה בדרכים שונות. משל שהוא נותן, הוא אומר, אוקיי, אתה לוקח מלח, כן? נניח כפית מלח, ואת עושה אותה, האמת שזאת כוס די גדולה. אתם רחוקים, אז אולי לא תהיה כל כך גדולה בשבילכם. אתה שם כף מלח בתוך כוס כזאת ומערבב, ואתה שותה, זה הולך להיות די מלוח, נכון? נכון? אגב, מומלץ לדלקות חניכיים. אבל אם תיקח את אותו, את אותה כף של מלח, והוא מציע לערבב אותה בגנגס, אבל נדמיין נחל אחר. אני לא יודע מה תהיה התגובה הכימית של להכניס מלח לגנגס. בכל מקרה, אתה לוקח כף מלח ואתה מכניס אותה לתוך נהר רחב ידיים, כן, זה יהיה חסר משמעות. והוא אומר באותו אופן, יכול להיות שיש לך איזשהו הרגל קשה, הרגל שלילי, הרגל מזיק מהעבר, הרגל של ביקורת פנימית למשל. כן? אתה מרגיש שמשהו אצלך לא בסדר. המיינד שלך אומר לך, אני נותן את הדוגמה הזאת כדוגמה נורא נורא נפוצה. המיינד שלך שולח לך מסרים של אתה עושה משהו לא בסדר, משהו אצלך לא עד הסוף וכן הלאה. הוא שולח את המסרים האלה באופן מאוד מאוד מתמים. זה קרמה מהעבר, זה הרגל מסוים. שנוצר על ידי פעולות רובן לא רצוניות, כן? שנמסר על ידי הסביבה. קרמה היא אגב מדבקת, אז נדבקת, אוקיי. אותו הרגל, אם הוא נחווה בתוך מיינד צר, מצומצם, כן? דחוס, למשל, ילדה נשארה ערה וישנת שעתיים בלילה, אז כשההרגל הזה מופיע בתוך מיינד שאין בו הרבה משאבים, הוא יהיה מאוד מאוד כואב. כשאותו הרגל מופיע בתוך מיינד מלא חמלה ומרווח, אז הבודה אומר הוא יהיה כמו מלח בגנגס, זה כמעט לא מורגש, כן? האפקט עדיין שם, אבל הוא מוחזק לגמרי לגמרי אחרת. אז אלו דרכיה של הקרמה. השקפה נכונה בייסיקלי אומרת, ממש שים לב למה הלב והתודעה שלך עושים, תחזיק את זה היטב, תחזיק את זה בחמלה, תחזיק את זה בסבלנות, כן? תהיה עם זה בדרכים מיטיבות, ותשאל את עצמך, מה אני יכול לעשות עכשיו שישנה? קרמה בתיאוריה הבודהיסטית, היא כל הזמן בצומת בין עבר להווה. כן? היא מגיעה מהעבר, אבל גם בהווה יש לך תפקיד, יש פעולות שאתה יכול לעשות, יש דברים שאתה יכול כן, לשנות או דרכים אחרות להתייחס. ולפעמים, אוקיי, ישנה הקרמה הזאת, ישנו ההרגל הזה, ישנו הקושי הזה, מה אני יכול לעשות עכשיו שקצת יעזור? אז זה הסעיף הראשון בדרך כפולת השמונה, אל תדאגו, אני לא יחסה את כל, את כל השמונה. הסעיף השני, למרבה המזל, הוא פשוט יותר. לפחות אני אציג אותו בצורה פשוטה יותר. הסעיף השני הוא כוונה נכונה. וכוונה נכונה בהקשר הבודהיסטי היא פונקציה נורא פשוטה, זה להתייחס לעצמך ולאחרים עם רצון טוב. הבודה מדבר על כוונה של פרישות, כלומר כוונה של הפחתת ההאחזות והמאבק, על כוונה של אי סלידה, כן, או אי שנאה, שזו כוונה של רצון טוב, ואי אכזריות, שזו כוונה של חמלה. אז שחרור או התרה, רצון טוב וחמלה. והדגשנו בשיחה אתמול, בשיחת הפתיחה אתמול, אם כל מה שתעשו לאורך כל הימים האלה, זה תשומת לב לחוויה כרגע של איך היא מופיעה, עם כוונה של רצון טוב או עם כוונה של חמלה, זהו, it's more than enough. כן? טיפוח כוונה נכונה. זה נשמע טריוויאלי, אבל זה לא. זה לא. זה פשוט לא. כמה פעמים אתה יכול למצוא את עצמך, פונה לעצמך עם כוונה שהיא לא ידידותית, או לא חומלת, או קצת אכזרית, כן? או מתייחס לאחרים מסביבך עם כוונה כזאת. כן? זה לא שאתה אדם רע שרוצה להרע, אבל אתה לא קפדן לגבי הכוונות שלך, וכוונות יכולות ללכת לכל מיני מקומות. אז טיפוח של כוונה נכונה, זה הסעיף השני בדרך כפולת השמונה. האם יש שאלות על מה שאמרתי עכשיו? אני לא יודע, אני הייתי אומר שכוונה היא פעולה שאתה עושה בהווה. זאת אומרת, ואם יש כוונה מסוימת, יש לה מומנטום אולי שנקבע ונוצר מהעבר, וכרגע אתה עושה את הפעולה הזאת בהווה, ואתה מעריך אותה כרגע בהווה כפעולה מיטיבה, כי אתה מניח, יש לך איזושהי פנטזיה לגבי לאן זה יוביל בעתיד. אז אני הייתי, אם היית, כשאתה אומר את הדבר הזה, אני חושב על מה שאתה מדבר עליו, כפעולה מודעת של להניח כוונה בהווה, שיש בה ציפייה כלפי העתיד. בתרשים שאני הצגתי, או בתרשים הבודהיסטי הקלאסי של הקנון הפאלי, יהיה קשה לקרוא לדבר כזה נובע מכיוון העתיד, כן? כי זה כאילו תולדה של תנאים מעבר, רעיונות מעבר, מחשבות מעבר שהולידו תקוות מסוימות, ציפיות מסוימות, רצונות מסוימים, שכרגע אתה עושה איתם את הפעולה של כוונה, שאתה מדמיין בה את העתיד. אבל אין לי, אני לא רואה אישית, אני לא רואה סיבה להתעקש על זה, אם אתה רוצה להמשיג את זה ככה, יכול להיות, אין לי שום בעיה עם זה. מה שאני כן הייתי מתעקש אליו, כי זה בעיניי הפונקציה החשובה פה בתוך הדבר הזה, השאלה, האם הפעולה שאני עושה עכשיו בהווה, היא מיטיבה, ככל שאני יודע להעריך כרגע על פי הכוונה הנכונה שלי. כן? וגם אם אני עושה, גם אם נקודת הערכה שלי, לאן זה יוביל בעתיד, אז זה בסדר גמור. זאת אומרת, וכן, בתוך המונח קרמה אולי, בתוך המונח קרמה גם יש את התחושה של זה גם יוביל לאנשהו, כן? והפעולות שאני עושה עכשיו גם הולכות לעשות הבדל, אז אתה גם יכול להגיד, אוקיי, מתוך ציפייה מסוימת או מחשבה מסוימת על העתיד אני אעשה בחירה מסוימת וזה יהיה מקובל לגמרי. אבל שוב, ההתעקשות שלי תהיה סביב השאלה של האם הפעולה שאני עושה עכשיו, האם אני מעריך אותה כמיטיבה, האם אני מעריך אותה, אותה שהיא עשויה להוליד בשבילי תוצאות טובות, אולי בטווח הקצר, וחשוב יותר מבחינת הדרמה בטווח הארוך. תודה. אוקיי. אז תנו לי לחשוב שנייה איך לסיים, כי אני לא רוצה להושיב אתכם כאן לנצח. אני אולי רק יציין את רכיבי הדרך האחרים כדי להיות נאמן להצגה ולתת לכם את כל, את כל התמונה, למרות שכמובן מאוד בקיצור. אז הדרך כפולת השמונה מורכבת משמונה רכיבים, דיברנו על השקפה נכונה, השקפה במונחי פעולות וקרמה, כן? וההשגחה על מהן הפעולות שהלב והתודעה האלו עושים, כוונה נכונה, לגשת לכל השאלה הזאת מתוך רצון טוב כלפי עצמך וכלפי אחרים, ולהיות מאוד יציב ומאוד יציבה עם הרצון הטוב הזה, להפוך אותו למבוע ולהיגיון שכלפיו כל הפעולות נשענות. שלושת הרכיבים הבאים של הדרך הם רכיבים שהזכרנו כך או אחרת בשיחת הפתיחה. דיבור, פעולה ואורח חיים. כשבגרסאות המינימום שלהם דיבור נכון אומר, אוקיי, אל תגיד דברים שהם פוגעניים, מסיתים או שקריים. כן? תדבר אמת ותגיד מה שמועיל בזמן המתאים. פעולה נכונה בגרסת המינימום שלה אומרת, אל תעשה פעולות שמזיקות לאחרים. כן? תמי דיברה בשיחת הפתיחה על חמשת הכללים, כן? ואמרה, אוקיי, מה יקרה אם כל העולם מתנהג ככה? בוא נראה מה יקרה אם אנחנו נתנהג ככה. ננסה להחזיק את זה חיים שלמים, בסוף תכתבו לי. תשאירו פתק, כן? אז זו ההזמנה, ואני חושב שיש כמובן, שנייה, כמובן שפעולה נכונה כוללת הרבה יותר מזה, כמובן שהיא כוללת הרבה יותר מזה, אבל יש משהו מאוד נבון ומאוד חומל, וקודם כל בוא נחזיק את גרסת המינימום הזאת ונהיה מאוד רציניים לגביה, כן? רק לעמוד בתוך, לעמוד באותם חמישה כללים של אי פגיעה, לא לקיחת שום דבר שאינו ניתן, כן? שימוש מיומן בדיבור, שזה בסדר, קצת חוזר לדיבור נכון, אז בסדר. שימוש מיומן או אי פגיעה מהזווית של האנרגיה והכוח המיני, והימנעות מחומרים שמערפלים או מבלבלים את הדעת וגורמים לפגיעה בעצמי ובאחרים. אז זאת פעולה נכונה, אורח חיים נכון, זה בייסיקלי אומר, אל תעסוק בדברים שמזיקים לעצמך ולאחרים, וכן אפשר להרחיב את זה וגם להציע, יש לך משך חיים אחד, כן? הדבר והדברים שאתה מבטא במשך החיים האלה, הם נורא נורא חשובים, אתה יכול לתת תרומות משמעותיות, ואתה יכול לחיות חיים שהם סתמים או עושים נזק, תבחר היטב, כן? יכול להיות שיש רק משך חיים אחד. וזה חבל לבזבז את המילים המעטות מאוד שאפשר לומר במשך החיים הזה, את התנועות המעטות כל כך, את הפעולות המעטות כל כך, באמת חיים כל כך כל כך קצרים, חבל לבזבז אותם על משהו שהוא לא עוזר, כן? צריך עזרה. כולם צריכים הרבה עזרה. אוקיי, אז זה לגבי אורח חיים נכון, כן? זו הקריאה או ההזמנה להנגיש את הפעולות של הגוף והדיבור והעבודה והעמל בצורות שהן מיטיבות או לכל הפחות לא מזיקות. ואז החלק האחרון של הדרך מתייחס לפעולה של מדיטציה. הפחתת איכויות לא מיטיבות. כן? הפחתת איכויות קשות. זה המשימה בפועל שניתנה בהשקפה הנכונה. כן? אנחנו אומרים, פעולות זה נורא נורא חשוב. מה שהמדיטציה מאפשרת לך לעשות, וזה לא תמיד כיף, זה להרגיש מה הגוף שלך עושה והתודעה שלך עושה, וממש להיות שם שזה קורה. כן? לא רק להכיר את דרך ההשלכות, ודרך מה שבן הזוג שלך אומר לך, ודרך שיקופים, אלא להכיר את זה eyeball to eyeball. כן? זה לא תמיד מחמיא. זה באמת לא תמיד, לא תמיד מחמיא, זה לא תמיד נעים, אבל זה כנה. ויש משהו בכנות הזאת שהוא חשוב והוא משחרר, כן? אלה הפעולות שהלב והתודעה האלה עושים, וכן, עם המדיטציה ישנה הזמנה להפחית את אלו שהן לא מיטיבות, ולהגביר את אלו שהן מיטיבות, וזה לא כל כך קשה, אתה לא צריך להיות גאון, כן? אתה יושב שם עכשיו, את יושבת שם עכשיו, המיינד עושה משהו, אולי הוא צזיתי, אולי הוא מאשים, כן? אולי אפשר להיות מודע לזה, עצם המודעות כבר עושה משהו, אפשר להרגיע את זה, אפשר לפנות לעצמך עם מידה מסוימת של חמלה, אפשר להיזכר באיכויות מיטיבות של אדם אחר, כן? או לפרוס את התודעה, או להיות מודע לזה שזה רגע בחיים והוא יחלוף. לטפח הרבה מאוד פעולות מיטיבות, הדברים המיטיבים שמפותחים בתודעה נשארים. הם נשארים. הם נותנים את הגרוב. לתודעה יש גרוב. כן? יש לה קצב מסוים, יש לה גוון מסוים, יש לה אקלים, נכון? אתה פוגש בן אדם, אתה חושב שאתה פוגש ראש וידיים ורגליים, אבל מה שאתה בעצם פוגש זה את האקלים והגרוב של התודעה שלו. נכון? ואפשר להרגיש את זה. במידה כזאת או אחרת, באופן כזה או אחר. ואפשר גם להרגיש של עצמך. מגוון המקצבים ומגוון הגוונים של התודעה שלך. הדברים שאתה מפתח בתודעה לאט לאט משנים את המקצב, לאט לאט משנים את הגוון, ולאט לאט משנים את הטעם והאקלים. אז זה מאמץ נכון, זה הרכיב הראשון בטריאדה האחרונה. הרכיב השני הוא תשומת לב נכונה, רגישות לגוף הזה, רגישות לתחושות נעימות ולא נעימות, רגישות לפעולות שהתודעה עושה והבנה לגבי הפעולות שהתודעה עושה. אלו בסיסי תשומת הלב. זה המקום שבו החיים קורים. זה הספר שאתה קורא, זה המקום שבו אתה עושה את הפעולות שלך בתוך המדיטציה, ועל זה אני אדבר יותר. מחר והרביעי זה, או סליחה, השלישי או השמיני, זה סמאדי נכון, זה האפשרות של התודעה להתלכד, להתאחות ולייצר מרחבים שהם רוויי טוב, ולשהות ולהזמין את הגוף והתודעה האלה, לשהות ולהפיץ מרחבים רוויי טוב, שזה המיצוי או אחד המיצויים של הפעילות המדיטטיבית שמאפשר להזין מחדש את הדרך ואת התרגול כולו ב... אני חושב על... איך קוראים לזה? צוף? צוף או דבש? זה דבש, האמת שדבש זה, כאילו, כל הדרך עובדת כמו דבורה, כן? היא לוקחת את חומרי העולם והיא מעכלת אותם והיא מאבדת אותם והיא מייצרת מהם על ידי העיכול והעיבוד הזה, היא מייצרת מהם איכויות ואופני פעולה ואופני שהייה שהם מזינים, שהם מיטיבים, שטוב לשהות בהם, והשהייה בהם וההנאה מהם זה החלק האחרון של הדרך שנקרא סמאדי, והוא עוזר להזין את כל השאר, כן? זה לא ששם אתה מסיים, אבל זה הופך את הדרך לכיפית. זה הדבש שלך על הדרך. זו הדרך כפולת השמות. כן? שמה כיף? בואו נשב דקה.